עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת ברכות, בדף ממ"ח, פרק כיצד מברכין. פרק שישי בעיצומה של הלכה, של הלכה היא. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם הטהורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה, תהיה נשמתם צורה בצור החיים, יהיה לימוד הירושלמי עילוי נשמה בשבילם. כמו כן השיעור מוקדש לרפואתו של נתן בן רחל, אברך צעיר אב לשלושה שנפצע קשה מאוד בתאונת דרכים, יהיה לימוד הירושלמי והתפילות של כולנו לרפואתו השלמה והמהירה. אנחנו בדף ממ"ח, אומרת כאן הגמרא, אמר רבי מנה לרבי חזקיה, במה הוא פליג? יש כאן מחלוקת לגבי פת הבאה בכסנין. שיטת רבי חלבו ברונה, בשם רב חייא הגדול, שפת הבאה בכסנין שנאכלת לאחר סיום הסעודה, הרי היות שכבר הסעודה הסתיימה והיה סילוק סעודה, הרי שכעת יש לברך עליה בורא מיני מזונות ועל המחייה לפני ברכת המזון. ואילו רבי עמי חולק על ההלכה הזאת, אומר רבי מנה, במה הוא פליג? במה חלוק רבי יוחנן? האם מדובר כשאכל מאותו אמין באמצע המזון, ומכיוון שבאמצע הסעודה הוא אכל פת הבאה בכסנין, הרי שמה שהוא אוכל לאחר סילוק הסעודה נחשב להמשך, ולכן אין לברך בורא מיני מזונות? או שמה נאמר שרבי יוחנן חולק לחלוטין וסובר שאפילו אם לא אכלת מפת הבאה בכסנין באמצע הסעודה, וכעת סילקו את השולחן, ויש כאן כביכול לשיח הדעת לחלוטין, הרי שגם אז לא צריך לברך בורא מיני מזונות על הפת הבאה בכסנין שמביאים לך לאחר הסעודה. ושוב, כאן הסוגיה עוסקת, שסיימת לאכול, ומביאים לך עוגה, השאלה אם לברך עליה או לא. אמר לה, ישיב לו, תדע לך שרבי יוחנן חולק וסבור, שאפילו לא אכל מאותו אמין באמצע המזון, כך שאין לנו לייחס לאכילה הזאת של פת הבאה בכסנין כהמשך ישיר של האכילה באמצע הסעודה, ולמרות שהיה לכאורה מקום לומר מסברה שכאן רבי יוחנן יודע שנצטרך לברך, רבי יוחנן חולק ואומר לו, על פת הבאה בכסנין לא צריך לברך גם לא לאחר הסעודה. ולמרות שרבי יוחנן מודה שאם יביאו לך ענבים או כל דבר שאינו נאכל מחמת הסעודה, הרי שהוא יודע שיש לברך ברכה לפניה ולאחריה, אבל היות שפת הבאה בכסנין הרי היא בדומה לפת, גם מזינה וגם מסביעה, הרי שלמרות שהיה סילוק סעודה, אין לברך עליה בורא מיני מזונות. עתה רבי חגי, בא רבי חגי, ואמר בשם רבי זעירא, שאכן רבי יוחנן חלוק לחלוטין על שיטת רבי חייא רובא, והוא סבור שאפילו לא אכל מאותו אמין באמצע המזון, למרות שבאמצע הסעודה הוא לא אכל פת הבאה בכסנין, ולמרות שהיה סילוק סעודה, הרי שאין לברך בורא מיני מזונות, על פת הבאה בכסנין, למרות שהיה סילוק סעודה קודם ברכת המזון. רבי חנינה בר סיסאי, אבון אילן דנסיה משלחין לנקלבסין. בית הנשיא היו שולחים לו נקלבסין. נקלבסין זה סוג של פת הבאה בכסנין, ויש שם מבארים שהכוונה תמרים חשובים. ובספר ארוך כתוב שזה מין תמר, שנקרא נקלבסין על שם הפילוסוף ניקולוס מדמשק, שהיה שולח תמרים אלו מסויה לקיסר אוגוסטוס שברומי. ואבון שווה קלון בת ארמזונה, הוא היה משאיר את הפת הבאה בכסנין לאחר הסעודה, הוא מברך עליה תחילה וסוף כשיטת רבי חייא, שמכיוון שפת הבאה בכסנין לאחר סילוק הסעודה הרי היא אכילה חדשה שאינה כחלק מהסעודה, לכן צריך לברך עליה ברכה ראשונה וברכה אחרונה לאחריה. רב חונה אכל תמרין עם פיסטה, היה אוכל תמרים עם הפת בזמן הסעודה, ולכן לא היה מברך עליהם. אמר לרב חייא ברשי, בכך שאתה אוכל את התמר ביחד עם הפת, הרי שאתה פותר את הפרי על ידי הפת, ולמרות שפירות שנאכלים בתוך הסעודה, אינם נחשבים כחלק מהסעודה כי הם לא באים להסביע, אלא לטעם או לדברים אחרים, הרי שהיה מקום לברך עליהם, הרי שהוא אכל את הפרי ביחד עם הפת, בכדי שהפת תפתור את הפרי כמו כל עיקר ותפל. אמר לרב חייא ברשי, פליג את על רבך, לכאורה, רבך רבי חנינא בר סיסאי לא נהג כמוך. הוא היה משאיר את הקינוח לסוף הסעודה, והיה מברך ברכה ראשונה וברכה אחרונה כדעתו של רבי חייא רובא, רבי חייא הגדול. אם כן, מדוע אינך נוהג כדעת רבך? אם כן, שוב כן בתר מזונח, ואת מברך עליהן תחילה וסוף, תינה כמו רבך רבי חנינא בר סיסאי, והשאר את פת הבא בכיסין לאחר הסעודה, או את הפירות, ואז תוכל לברך תחילה וסוף. אמר לי, יש הבדל. אינין, אינין, איקר נגיסטי. אני לא אוכל את התמר כמו שאתה אוכל פרי, נגיד ענב או תאנה באמצע הסעודה. אני אוכל את התמר כי זה הלפתן של הפת שלי. ומכיוון שכך אני לא יכול להשאיר את התמר לסוף הסעודה לאחר סילוק הסעודה. כי אצלי התמר נאכל כלפתן ביחד עם הפת. כמו שיש היום ממרח תמרים, זה הממרח תמרים שלי. אם כן, בוודאי אני לא יכול להשאיר את זה לסוף הסעודה, אלא אני אוכל את זה יחד עם הפת, מברך על הפת, ופותר את התמר. רבי יונה ורבי יוסי סלקון למשתתה. הגיעו למשתה סעודת נישואין של רבי חייא אנטניה, של רבי חייא ממקום שנקרא ענתות כנראה. אפי קומאון הוציאו לפניהם פת הבאה בכסנין, לאחר המזון, לאחר סילוק הסעודה. ונשאלה השאלה האם צריך לברך או לא. אמרין אמרו נשבוק אולפנה ונטילה למתניתה. בואו נניח למה שלמנו מחלוקת האמוראים שנלמדה כאן, ונביא ראיה מברייתא בכדי שנוכל לבדוק כמו מי ההלכה, כי אם תהיה ראיה לאחד האמוראים מברייתא, הרי שכך נוכל לפסוק. ולמרות שבדרך כלל במחלוקות שבין רב ורבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן, הרי ייתכן שכאן שרב הורה בשם רבי חייא, לכן רבי יונה ורבי יוסה אמרו, כיוון שאיננו יכולים לקבוע את ההלכה על פי מה שנמסר לנו מהאמוראים הקודמים, בואו ננסה להעביר ראיה מהברייתא וכך נכריע על ההלכה. דתני אומר את הברייתא. רבי מנה אמר משום רבי יהודה שאמר משום רבי יוסי הגלילי. פת הבאה בכסנין לאחר המזון, כלומר לאחר סילוק סעודה, הרי שצריך תאונה ברכה לפניה ולאחריה, בדיוק כפי שיטת רבי חייא. ואם אמרי, מכיוון דהן יחידי, אמנם יש כאן ראיה מהברייתא, אבל אם הברייתא הייתה מובד באופן סתמי, יכולנו לפסוק מותה. אבל מכיוון שהברייתא הזאת הובאה בשם דעת יחיד, רבי מנה אמר משום רבי יהודה, שאמר משום רבי יוסי הגלילי, משמע לכאורה, שדעת הרבים חלוקה על הברייתא. משמע דרבנן פליגין אלוי. ואם כן עבד כרבנן, בוא נעשה כדעת חכמים, ולא נברך. ולכן, לכאורה מהברייתא הזאת אין ראיה. ואם יש ראיה, אולי יש ראיה הפוכה, כי לפי שיטת חכמים, כדעת רבי יוחנן, לא צריך לברך ברכה האחרונה לאחר פת הבאה בכסנין שנאכלת לאחר המזון, מכיוון שהיא נפטרת על ידי ברכת המזון. וגם הרשב"א פוסק כרבי יוחנן בגלל הברייתא. אמנם יש פוסקים שכתבו שלכתחילה יש לברך על פת הבאה בכסנין ברכה האחרונה, אבל לכאורה, לפי דעת השולחן ערוך, לא עושים כך לכתחילה. אומר הירושלמי, מכאן למעשה אין ראיה, ואם יש ראיה, הרי שמשמע שחכמים חלוקים על דעתו של רבי יוסי הגלילי. כעת אנחנו עוברים לסוגיה הבאה, ראינו במשלם פירך על הפרפרת לא פתר את הפת, בית שמי אומרים, אף לא מעשה כתראה, אמר רבי מרינוס ברבי יהושע, אין דאבל גריזמי, אדם שאוכל פת הבאה בכסנין, שברכתה בורא מיני מזונות, ולאחר מכן הוא אוכל סלית, אוכל דייסה, שגם אליה מברכים בורא מיני מזונות. ומדובר כאן כשלא הייתה לו כוונה כאשר הוא ברך על הגריזמי לפתור את הדייסה. ובמקרה כזה לכאורה, הגריזמי לא פותרת את הדייסה, כיוון שהדייסה חשובה יותר מהגריזמי. אבל אם באמת הוא התכוון במפורש בברכתו על הגריזמי גם על הדייסה, הרי שבכך הוא יצא ידי חובה. אבל באופן כללי, כמו שאם אדם בירך על שקד עץ, והוא לא התכוון להוציא את התמר, הרי שהוא לא יצא ידי חובה על התמר, והוא צריך לברך שוב על התמר בורא פרי העץ, הרי שגם כאן הוא בירך על הגריזמי, הוא לא פתר את הדייסה. אם כן, אף על גב אומר הירושלמי, דהו מברך על גריזמטה, אבל בסופה, כאשר הוא בא לאכול את הסולת, לא פטר סולטה, הוא צריך שוב לברך בורא מיני מזונות, כי הדייסה חשובה יותר. שואל הירושלמי, מהו כבית שמי? האם פסק כאן רבי מרינוס, בנו של רבי יהושע, כשיטת בית שמי במשנתנו, שגם הם אמרו כך, בית שמי אומרים, בירך על הפרפרת, לא פטר אף לא מעשה קדרה. מה זה הפרפרת? זה כמו גריזמי. מה זה מעשה קדרה? זה סולט. אבל אם בית הלל חלוקים על בית שמי, היה צריך לפסוק כבית הלל, ולא כבית שמי. עונה הירושלמי אמר רבי יוסי, לא. זה שאם הוא בירך על הפרפרת, הוא לא פטר מעשה קדרה, דברי הכולי, ובזה גם תנקם המודה, ואין בזה מחלוקת. וכעת מבין הירושלמי, שהטעם שתנקם שמי שבירך על הפרפרת לא פטר את הפת, זה לא בגלל שהפת ברכתה המוציא, אלא כי הפת חשובה יותר מפרפרת. ולכן ברכת הפרפרת אינה יכולה לפתור אותה. ומאותו טעם גם לא פתר את המעשה קדרה, שגם מעשה קדרה חשוב יותר מפרפרת. אומר הירושלמי, לפי תנקם בירך על הפת, פתר את הפרפרת, כי הפרפרת היא למעשה תפלה לפת. קל וחומר שהוא פתר מעשה קדרה, שהפת בוודאי פתר את המעשה קדרה, כי מעשה קדרה עוד יותר תפלה לפת. ועל זה אומרת המשנה הזה כדבר בית הלל. אולם בית שמאי חולקים ואומרים, לא פתר את הפרפרת ובוודאי שלא פתר מעשה קדרה. כי בית שמאי סוברים שהמעשה קדרה והפרפרת אינם תפלות לפת. אבל אם ברך על הפרפרת תחילה, כולם עמודי, כולם עודים דלא פתר את הפת ואף לא מעשה קדרה. יוצא שמה שהורה רבי מרינוס בשם בנו של רבי יהושע, שברכת הגריזמי לא פותרת מעשה קדרה, לא פותרת את הסולט, זה הסכמת הכל ואין בזה מחלוקת. רבי אבא ברדר הפפי בא ישאל עין דאבל סולט, מי שאוכל סולט לפני הסעודה. ובדעתי מי חול פיתה, בדעתו לאכול לאחר הסולט, לאכול פת. ומה הסיבה שהוא אוכל סולט לפני הסעודה? זה בכדי לגרור את תאוות האכילה, כי הסולט גורמת לו שירצה לאכול את הפת באופן טוב יותר. מה הוא מברך על סולטה בסופה? מה מברכים על הסולט? האם מברכים ברכה האחרונה, או שלאחר מכן הוא ייטול ידם ויברך המוציא, וברכת המזון תפתור את מה שהוא אכל, את הסולט שהוא אכל לפני הסעודה. כי היות שיש קשר אכילה בין הסולט לבין הפת, ייתכן שברכת המזון תפתור גם את הסולט. רבנן דקיסר אין פשטין צריך לברך בסוף, שהדבר לא מועיל, והוא צריך לברך על המחיה, על הסולט, ולאחר מכן המוציא. כלומר, חכמים רבנן דקיסר אין סבורים כשיטת רבי אבא, שכל מאכל שאוכלים קודם הסעודה, נניח פירות, למרות שהפירות באו בכדי לגור את אהבת האכילה לפת, הרי שיש לברך עליהם ברכה האחרונה, ולאחר מכן המוציא בברכת המזון. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה רבה ואומר את המשנה. היו יושבים כל אחד ואחד מברך לעצמו, שהרי הכלל הוא שאדם יכול להוציא את חברו ידי חובה בברכה שמברך, מדין שומע כי עונה. רק נשאלת השאלה, מה קורה אם היו יושבים ולא הסבו? הרי שכל אחד ואחד מברך לעצמו. והסיבה שכל אחד ואחד מברך לעצמו, כי בברכות הנהנין, חכמים קבעו, שאין אדם יוצא ידי חברו בשמיעת הברכה מאדם אחר, אלא אם כן נצטרפו לאכול יחד בדרך של קביעות, למשל שהם מסיבים, ואז הם נחשבים כדבוקה אחת, כקבוצה אחת, ואחד יכול לברך ולהוציא את כולם ידי חובה. בתקופת המשנה, כשהיו מצטרפים לאכול יחד, היו אוכלים בהסבה, ועל ידי זה היינו לומדים שהם דבוקה אחת, שהם קבוצה אחת. אבל אם לא הסבו, הרי שהדבר מלמד שכל אחד הוא לעצמו כאן בסעודה, ולכן היו יושבים כל אחד ואחד מברך לעצמו. אולם אם הסבו, הרי שכעת אחד מברך לכולן. בא לעניין בתוך המזון באמצע הסעודה, כל אחד מברך לעצמו, ולמרות שהם מסיבים יחד, והיה מקום לומר שכעת אחד יוציא את כולם ידי חובה, אבל עדיין כל אחד מברך לעצמו, מפני שבסעודה אם יענו אמן, הרי שיש חשש של סכנה. שיחנקו חלילה כתוצאה מעניית האמן. אבל אם הביאו לו יין לאחר המזון, לפני ברכת המזון, הרי שאחד מברך לכולם, כי כעת בית הבליה פנוי, כי הם לא אוכלים, אז אחד יכול להוציא את כולם מידי חובה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואומר על המוגמר, כלומר זה שברך המוציא, הרי שהוא יברך על המוגמר, המוגמר היו נוהגים בסוף הסעודה, להביא בשמים מאוד מיוחדים, להניח על גבי גחלים, ולהנות מהריח. הרי שהנוהג הוא שהמשנה אומרת שמי שבירך המוציא, הרי שמכבדים גם אותו לברך את הברכה אשר נתן ריח טוב בעצי בסמים, נוסח ברכה שנראה להלן. אף על פי שאין מבין את המוגמר אלא לאחר הסעודה, והיה מקום לומר שזה לא קשור כבר לסעודה, ולכן נכבד מישהו אחרי בברכה, בכל זאת המשנה מלמדת אותנו שראוי לכבד את מי שברך המוציא. אומר הירושלמי, רבי יהושע בן לוי אמר בשבוע בן, שבוע בן הכוונה כאן לסעודת ברית המילה, והיא נקראת שבוע הבן מפני שהיא נערכת שבוע לאחר לידת הבן, כמבואר ברש"י בבא קמא בדף פי עמוד א'. וכן אומר רבי יהושע בן לוי, המשנה שלנו עוסקת בסעודה הזאת, משנה שלנו שמלמדת אותנו שאנשים שאוכלים יחד אינם נחשבים כדבוקה כקבוצה אחת, אלא אם כן יש הסיבה. הרי שהמשנה מדברת בסעודה כזאת כמו ברית מילה, שאז מגיעים גם אורחים מבחוץ, ואם כן, זה שהם סועדים יחד לא הופך אותם עדיין לקבוצה, לחבורה אחת, אלא אם כן הסבו. אבל בעל הבית שנמצא בתוך ביתו עם בני משפחתו ואורחיו, הרי שגם אם הם אינם מסובים, הרי שהם בוודאי קבוצה אחת, דבוקה אחת, ואחד יכול להוציא את כולם מדי חובה. והפני משה מבאר באופן שונה, לשיטתו רבי יהושע בן לוי סבור, שמשנתנו עוסקת בסעודת ברית מילה שבה בעל הבית אינו יושב עם האורחים לאכול, אלא משמשם. אם כן, אם לא יסבו יחד, הם לא חבורה אחת. אבל בסעודה של בעל הבית בתוך ביתו, גם כאשר יש לו אורחים מבחוץ, עצם זה שהוא יושב עמהם בסעודה, הרי שלא צריך להסב. אלא אפילו אם רק ישבו יחד, בעל הבית מברך עבור כולם. תנא רבי חייא. רבי חייא בברייתא חולק וסובר, אפילו בעל הבית בתוך ביתו, אם אין הסבה, הרי שאין כאן קבוצה אחת. הסבה היא זאת שהופכת אותם לדבוקה אחת, ליחידה אחת, לקבוצה אחת, ובהיעדרה של הסבה, הרי שהדין ישתנה. ברייתא נוספת מביאה ירושלמי בהקשר לסעודה נאכלת בהסבה. תני סדר סעודה, הנוהג הוא כך, האורחים נכנסים, והם נכנסים לחדר שהוא נמצא מחוץ לחדר שבו אוכלים, ויושבים שם בחדר החיצון על הספסלים ועל הכדריות עד שכולן מתכנסים. כלומר, האורחים לא נכנסים מיד למקום שבו אוכלים, אלא מתאספים בחדר החיצון, שם יש להם מתיים יין ועוגות עד שיתכנסו כולם. כאשר כולם יתכנסו, הביאו להם יין כל אחד ואחד מברך לעצמו. אבל מכיוון שהם לא הסבו, הרי שהם אינם נחשבים כחבורה אחת, ולכן אין אחד יכול להוציא את כולם, אלא כל אחד צריך לברך לעצמו. הביאו להם מים לצורך נטילת ידיים, הרי שכל אחד ואחד נוטל ידו אחת. מדוע? כי הם כעת אוכלים פת הבאה בכסלין, ויש ליטול ידיים קודם אכילתה, מפני שהיא סוג של פת, ומכיוון שכשבאים לאכול עם מנה הרבה כשיהיו סעודה, היא נחשבת כמו פת גמורה, הרי שאז צריך ליטול את שתי הידיים. אבל אם לא קובעים עליה סעודה, הרי שיש ליטול יד אחת ולא שתי ידיים. הביאו להם פרפרת, סוג של פת הבאה בכסלין, כל אחד ואחד מברך לעצמו. לאחר מכן, התכנסו כל האורחים בחדר החיצון, וכעת הם יכולים להיכנס לחדר שבו הם אוכלים. עלו על המיטות והסבו, שוב הביאו להם יין, אף על פי שברך על הראשון, צריך לברך על השני, כיוון שבינתיים הם שינו את מקומם, מהחדר החיצון לחדר הפנימי, והטעם לכך ששינוי מקום נחשב כמו הסיח הדעת, ולכן צריך לברך ברכה נוספת. ממשיך הירושלמי ואומר, ואחד מברך על ידי כולם, כעת כאשר הם כבר קבוצה אחת, דבוקה אחת גדולה, ויש כאן הסבה בחדר הפנימי ולא בחדר החיצון, הרי שכעת אחד מברך ומוציא את כולם מדי חובה. הביאו להם מים לנטילת ידיים, כי כעת יש להם פת, אף על פי שנטל ידו אחת, צריך כעת ליטול את שתי ידיו, כי היד היחידה שהוא נטל בחדר החיצון הייתה לצורך פת הבאה בכסלין. אבל כעת מכיוון שהוא נוטל את שתי ידיו, הרי מכיוון שהוא אוכל פת, הרי שהוא צריך ליטול את שתי ידיו, ואין די בנטילה של יד אחת. הביאו להם פרפרת, פת הבאה בכסלין, אומר הירושלמי, אחד מברך על ידי כולן. ואין לפרש הכוונת הביתה שהביאו להם את הפרפרת, לאחר שנטלו את ידיהם קודם שאכלו מן הפת, כי אז יוצא שיש הפסק בין נטילת ידיים לבין ברכת המוציא. כמו כן, אי אפשר לבאר שהביאו את הפרפרת לאחר שברוך המוציא ואכלו מן הפת, כיוון שאז בוודאי הפת פותרת את הפרפרת. אלא כיצד ניתן לבאר כאן את הברייתא? יש לומר כך, שהברייתא כעת חוזרת לדון על מקרה שבו הגישו פרפראות לאחר שהסבו האורחים קודם שנטלו את ידיהם. כי אם כבר נטלו ידיים, בוודאי שזה יהיה הפסק וזה יהיה בעיה. ואין רשות לאורח להיכנס לאחר שהוגשו לפני האורחים שלוש פרפראות. כלומר, פרפרת ראשונה בשעה שהמתינו בחדר החיצון, ועוד שתיים קודם הסעודה לאחר שהסבו מפני בושתו של בעל הבית. כי לאחר שהוקשו הפרפיראות, אין עוד פרפיראות להגיש לאורחים, וזה היה מנהגם של אנשי ירושלים לנהוג כך כדי שלא לבייש את המארח. למדנו אם כן בברייתא, שלמרות שהאורחים ברכו על היין הראשון, הרי שהם צריכים לברך על היין השני, על הכוס השנייה מדוע, בגלל שהם שינו את מקומה מהחדר החיצון לחדר הפנימי. תמן תנינן הביאה ירושלמי בהקשר לדיני שינוי מקום, את המשתם במסכת סוכה אומרת, סוכה כל שבעה כיצד, גמר מלאכול את סעודתו האחרונה ביום השביעי, לא יתיר את סוכתו. מדוע? הוא סיים לאכול מבעוד יום, ואילו מצוות סוכה מסתיימת רק בשקיעה, בצד הכוכבים של היום האחרון של סוכות. אבל מורידו את הכלים מן המנחה ולמעלה. מזמן מנחה קטנה שעותיים ואחרי זה קודם משקיעה, הרי שאז אפשר להוציא את הכלים ולהכניסם לתוך הבית. והסיבה? מפני כבוד יום טוב האחרון, שבזה הוא רוצה לכבד את ליל שמיני עצרת, שאז המנהג הוא לאכול בתוך הבית. אומר רבי אבא בקהנה בשם רבחיה ברשי, מה שאמרה המשנה שיש איסור של סתירת הסוכה ביום השביעי, נעמד דווקא לאדם שעומד לחזור לביתו בשמיני עצרת. אבל מי שבדעתו לאכול את סעודת ליל שמיני עצרת בסוכה, אם כן צריך אדם לפסול סוכתו מבעוד יום. כי אם הוא יאכל בליל שמיני עצרת בסוכה, הרי שבכך הוא יעבור על איסור בל תוסיף. רבי יהושע בן אבי אומר, אם הוא לא פסל את הסוכה ביום השביעי מבעוד יום, הרי שהוא חייב, צריך לקדש בתוך ביתו. ומכיוון שהוא יקדש בתוך ביתו, הרי שהוא יכול להמשיך ולאכול בסוכה. כי בכך שהוא עשה קידוש בתוך ביתו, הרי שהוא גילה וביטא את דעתו שהוא לא אוכל בסוכה לשם מצוות סוכה, וממילא אין כאן מה לתוסיף, הרי היה שהוא עשה קידוש בתוך ביתו. אומר רבי יעקב ברכה בשם שמואל, קידש בבית זה ונמלך לאכול בבית אחר, צריך לקדש שוב. כלומר, הרי לכאורה אם הוא קידש בתוך הבית והלך לסעוד בסוכה, יש כאן בעיה של שינוי מקום. הוא קידש במקום אחד ויאכל במקום אחר, והכלל הוא שאין קידוש אלא במקום סעודה. אם כן, אם נגדיר את שינוי מקום כדבר בעייתי שמשנה לגבי ברכות, הרי ששינוי מקום גם גורם לו שהוא לא יכול לקדש בבית ולאכול בסוכה. ולכן רבי יעקב ברכה חולק ואומר, שאם הוא רוצה לקדש בסוכה ולאכול בבית, הרי שהוא לא יכול, הוא יצטרך שוב לחזור ולקדש בסוכה, כי אין קידוש אלא במקום סעודה. רבי אחא, רבי חינא, בשם רבי יושעיה אומר, מי שסוכתו ערבה עליו, כלומר הוא מעוניין להישאר בסוכה גם בשמחת תורה, גם בליל שמיני עצרת, והרי יש חשש של איסור בל תוסיף, הרי שיקפיד על הדבר הבא, מקדש לילי יום טוב האחרון בתוך ביתו, עושה קידוש בבית, בכך הוא מגלה בדעתו שהוא לא רוצה לעבור על איסור בל תוסיף, הרי היה שהוא עשה קידוש בבית ולא בסוכה, ולאחר מכן עולה ואוכל בתוך סוכתו. ולפי השיטה הזאת, הרי שלמרות שאין קידוש שלו במקום סעודה, הרי שהוא יכול לשנות את מקומו, לעשות את הקידוש בסוכה ולאכול בתוך הבית. אז יכולה יש כאן מחלוקת האם זה מותר או אסור. בא רבי אבון ומבהר ולא פליגין, אין כאן מחלוקת. מה דמר רבי יושעיה בשהיה בדעתו לאכול בבית אחר? כלומר, אם אתה עשית קידוש בסוכה והלכת לאכול בבית, הרי מכיוון שבזמן הקידוש חשבת בדעתך שתעשה קידוש כאן ותאכל בבית, הרי שאין בזה בעיה של שינוי מקום, ומכיוון שבדעתך כך, אין בזה איסור. וכמו שמבארים את הסוד בפסחים בדף קוף עמוד ב', שלפי רבי אבון, הדין של מקום סעודה לא מחייב אותך לקדש באותו מקום שבו אתה אוכל, אלא שישתה את היין של הקידוש כחלק מסעודת שבת. לכן, במקרה רגיל שאתה מקדש ואוכל את הסעודה באותו מקום, היין של הקידוש נחשב כחלק מהסעודה, ובכך מתקיים הדין של קידוש במקום סעודה. ואם אתה אוכל במקום אחר, הרי שינוי המקום מגדיר את היין שהוא לא חלק מהסעודה, ומכיוון שאין קידוש שלו במקום סעודה, אתה צריך שוב לקדש, אם אתה עובר מקום. אבל אם מלכתחילה דעתך לקדש בסוכה ולאכול בבית, הרי היות וכך, אתה יוצא ידי חובת קידוש במקום סעודה, מכיוון שזה היה בדעתך מראש. ואילו מה דמר שמואל? מה ששמואל אמר, אם הוא קידש בסוכה, הוא חייב שוב לקדש בבית. מדובר שלא היה בדעתו בזמן הקידוש בסוכה לאכול, בזמן הקידוש בבית לאכול בסוכה. ולכן מכיוון שלא היה בדעתו, השינוי מקום נחשב כהפסק, ולכן הוא יצטרך לקדש פעם שנייה. אמר רבי מנא עתיד שמואל, ביאור נוסף מביא הירושלמי. שלפי הביאור הזה, הרי שיש כאן מחלוקת. אומר רבי מנא עתיד שמואל, מה ששמואל אומר, לגבי קידוש, שאדם שמקדש בביתו ואוכל בסוכה, הרי שהוא צריך לחזור ולקדש כי אין קידוש שלו אלא במקום סעודה, הרי שבאמת הוא חולק, והוא סבור כשיטת רבי חייא. ואילו מה שרבי יושעיה אמר, שהוא יכול לקדש בבית ולאכול בסוכה, ואין בכך בעיה, הרי שהוא סבור כשיטת רבי יהושע בן לוי, כלומר יש כאן מחלוקת אמוראים בדין הזה. אמר רבי עמי, זאת אומרת, מהברית המשמע, שהמושג של יושבים ואינם מסובים נחלקים בפירות. כלומר, גם כאשר קבוצה של אנשים לא אוכלת פת, אלא אוכלת פירות, אם הם יושבים ביחד ומגישים לפניהם יין, הרי שכל אחד ואחד מברך לעצמו. שהרי למדנו במשנה שכאשר בני אדם יושבים ולא מסובים, כל אחד מברך לעצמו. ואילו אם הם ישבו והסבו, אחד מברך לכולם. בבבלי, בכל בדף המגיעים, יש מחלוקת. האם הדין הזה שייך רק בפת ויין, או גם, האם זה שייך רק בפת, או גם ביין ופירות? רב סובר שהמשנה מדברת רק לגבי פת, כי באכילת פתים אנשים מסבים, הרי שהם קבוצה אחת ואם לא, לא. אבל ביין ובפירות, שאין המנהג להסב, אם כן, גם כשיושבים ללא הסבה, אחד מוציא את כולם מדי חובה. ואילו רבי יוחנן סבור שאין הבדל בין פת לפירות ויין, גם בפירות ויין, רק אם מסובים, אחד מברך לכולם, ואם לא, לא. ברמי עמי כאן ואומר, שמהברית המשמע כשיטת רבי יוחנן, ולא כשיטת רב, כי הברית אומרת שכאשר הוגש להם יין, כאשר הם יושבים בחדר הראשון, כל אחד מברך לעצמו. משמע שגם לגבי שתיית יין, יש הבדל אם הם מסבים, שאז אחד מברך לכולם, ואם הם לא מסבים, כל אחד מברך לעצמו. ראינו במשנה בעלה עם יין בתוך המזון, כל אחד מברך לעצמו, שאלו את בן זומה. מפני מה בעלה עם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו, ולא נאמר שאחד מברך להוציא את כולם. אמר להם, מפני שאין בית הבליעה פנוי, אם באמצע הסעודה אחד מברך בורר פי הגפן, וחברו באמצע לאכול, ופתאום הוא עונה אמן, הרי שיש חשש שהוא יגיע למציאות של חנק, כי הוא באמצע לאכול, ואין מסיכן בשד הסעודה. לכן בזמן הסעודה, למרות שהם דבוקה אחת, חבורה אחת, קבוצה אחת, לא אומרים שאחד מברך ומוציא את כולם מדי חובה. כי אנשים יענו אמן וחליל יגיעו למצב של סכנה. אמר רבי מנא עד אמר מכאן למנו, אין דעת תשגומך לה, אדם שמתעטש באמצע סעודתו, אסיר למימה ליאס, אסור לומר לו אסותא, אסור לומר לו לבריאות, בגין סכנת דנפשה. כי יש חשש שמי שאומר יחנק ואין מסיכין בשעת הסעודה. הפנים משה מוסיף ומבאר, שרבי מנא מדייק, שאם חכמים עשו אפילו לנות אמן, כל וחומר שאסור לומר אסו יס אסותא. ראינו במשנה ואומר על המוגמר, שאלה ירושלמי מה בין מוגמר ובין יין. במשנה ראינו שזה שברך המוציא, הרי שהוא גם מברך על המוגמר, על הבשמים ששמים על הגחלים, ומברכים ברכת הריח, מי שאומר המוציא, מי שברך המוציא, הוא יברך על המוגמר משמע. שאם מגישים מוגמר באמצע הסעודה, אחד מברך לכולם. למרות שלגבי יין ראינו שכל אחד מברך לעצמו. שואל הירושלמי מה בין מוגמר ובין יין. למה לגבי מוגמר אחד מברך ומוציא את כולם ואתה לא חושש שיענו אמן ויחנקו? ואילו לגבי יין, אתה חושש שאם אחד יברך ויוציא את כולם מדי חובה, הם יענו אמן ויחנקו. בתרץ הירושלמי מוגמר, כולן מריחים ונהנים מיד. לכן חכמים קבעו שאחד יברך ויוציא את כולם מדי חובה. יין, אחד הוא תואם. אבל שאר הסועדים לא נהנים ממנו, אלא כשישתוהם. לכן חכמים קבעו שכל אחד יברך לעצמו. אומר הירושלמי רבי זעירא בשם רבי מאיר אומר מוגמר, כיוון שאלה השן, למרות שעדיין לא הגיע אליו הריח והוא לא נהנה, הרי שהוא כבר צריך לברך מרגע עליית הישן. ובבבלי מובא שרבי זעירא שאל את רב הבריר מאיר מדוע באמת צריך לברך על המוגמר קודם שהגיע אליו הריח והרי הוא עוד לא נהנה. השיב לו רב הבריר מאיר שכמו שמברכים על המוציקה שבאים לאכול, ולא לאחר שאוכלים, גם על הריח מברכים לפני שנהנים. רבי ירמיה בא מבדוק לרבי זעירא, רצה לבדוק את בקיאותו של רבי זעירא בלכות ברכות. אמר לי כיצד הוא אומר על שם הנערב, מה נוסח הברכה? אמר לי, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר נתן ריח טוב בשמן ערב. שמן הפרסמון בגלל שהוא גדל בארץ ישראל, באזור עין גדי, שם היה מקום גדילתו. והשמן הזה היה מפורסם בכל העולם, ונשות רום היו משתמשות בבוסם הזה, היו מברכים עליו שנתן ריח טוב בשמן ערב. אמר לי, אנחנו מברכים עליו את הברכה הכללית, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר נתן ריח טוב בעצי בשמים. יצחק בר אבא, בר מחסיה, ורב חנן אליו וניאטווין, ישבו יחד, ודנו מה מברכים על צמחים של בשמים, שהקנים שלהם מתקשים כמו עצים. אחד אמר שנתן ריח טוב בעצב סמים, וחרן האחר אמר שנתן ריח טוב בעשב הארץ. מטיב מנדמה בעשב הארץ, יקשה מי שסובר שמברכים הנותן ריח טוב ביסע וארץ למי שסובר שמברכים בעצי בסמים, וכי יצימן, הרי הם יותר דומים לעשבים. אמר לב האקטיבה תתמנם בפשטי העץ, כך נאמר לגבי רחב. ויש לשאול, וכי הקנים של הפשטן יצימן, אלא היות והם מתקשים, הם נקראים עצים. גם כאן צמחי בסמים שמתקשים נקראים עצים. לכן הברכה היא לא בעסע וארץ, אלא שנתן ריח טוב בעצי בסמים. סלקון לבית רב עלו לבית מדרשו של רב, ושמעו את ברכון אשר אומר בשם רב, שהברכה על צמחי בסמים שהקנים שלהם קשים, אשר נתן ריחתו בעשה בסמים, בדיוק כמו שרחב אצל רחב כתוב, התתמנם בפשטי העץ. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי, נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226, היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.